התחלנו בידות ראייה, מי היה פה פעם קודמת? התחלנו, רוב היום. בסדר. אז התחלנו, קראנו גם את הפסקאות של הקדמה למידות, והתחלנו למידת אהבה, קראנו בעצם משפט אחד, קצת ככה נעמקנו בו, הסתובבנו סביבו, והיום נמשיך הלאה. דיברנו על זה שאהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל, וזה סגרנו פסקה, אז עשינו את שלנו להיום. דיברנו שהרב, ואנחנו נראה את זה גם בפסקאות הבאות, הרב מאוד חשוב לו שנהיה קודם כל אנשים אוהבים, כי יש כל כך הרבה סיבות לא להיות אנשים אוהבים, ואפילו סיבות דתיות וסיבות מוסריות וסיבות שכליות וסיבות אלף סיבות למה לא לאהוב, ולמה להיות בעמדה חשדנית, ולמה להיות בעמדה ביקורתית. לכן כקונטרה, הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות לפי הרב, כן, זה קודם כל תאהב. קודם כל אתה אוהב. העמדה הראשונית כלפי כל אדם וכל תופעה וכל דבר בטבע וכל זה, קודם כל אני אוהב. אז יכול להיות שאין לי ברירה אלא בכוח לאסוף את האהבה שלי אחורה, כי זה מסוכן, כי זה מסואב, כי זה, כן? אבל קודם כל אני בא בטוב, אני אוהב, אני רוצה לחבק, אני רוצה להתקשר, אני אופטימי, אני מאמין. מה?
אתה לא נותן מקום לעבור בטוב, אתה ישר מצווה לשנות
פונים לשלום.
מה?
לעמלק פונים בהתחלה בשקרה.
בואו תתגיירו.
לפי הרמב״ם.
כן, בטח, הרמב״ם אומר. בסדר, אני לא אומר אחד את זה, גם זה אולי לא מקרי שאנחנו לא יודעים היום מי זה עמלק. אבל אמרתי, עוד מעט, אם אתה רוצה, נעיף מבט על סעיף ו' שמדבר על עמלק. איך הצדיקים אוהבים גם את עמלק. אז הרב, אני אומר, הרב אני חושב מכיר את הפסוקים, ובגלל זה הוא כותב את זה. אני עוד מעט, אתם תראו בכמה פסקאות הוא מזכיר את זה ממש. הוא אומר, אני יודע שתצטט לי עכשיו את זה. הוא אומר, זה בדיוק מה שמטריד אותי. הוא אומר, יש, זה כמו, אתן דוגמה פשוטה. השבת האחרונה הבן שלנו אמר לנו משהו מאוד חזק. אשתי עברה, הייתה צריכה לעבור קורס מדה, לא משנה, חובות כאלה של מכללות, ובקורס מדה מה עושים? מה אתה יודע? כל היום מפחידים אותך, זה קטסטרופלי, זה מוות בטוח, זה פה, זה תוך שעתיים אתה מת, אתה חוזר הביתה, אתה בתחושה שבעצם בסך הכל העולם זה רוב הזמן מנסים להרוג אותך, מדי פעם אנשים ניצלים, כן? אז היא סיפרה, הייתה מאוד תאונה בזה, בסעודת שבת, היא סיפרה ככה את כל תרחישי המוות. ואז הבן שאמר לה באיזשהו שלב, אמא, מה קרה לה? אנחנו כל מה נפחד למות, אנחנו לא נחיה. טוב, צודק, זה אקזמפ. אבל מה אני רוצה לומר? אומר, יש הרבה, אני אתן דוגמה, על חינוך ילדים, כדוגמה. יש הרבה סיבות להיות ביקורתי, להיות חשדן. סיבות מעולות וחשובות, וגם ללמד ילד להיות כזה. יש הרבה דברים מסוכנים לילד. יש חשמל, יש מים, יש אנשים רעים, יש עכשיו. ועדיין, אני מקווה שהעמדה הבסיסית שאני אגיד לילד, ויקח הרבה זמן, ואני אשקיע בה את כל המרץ שלי, זה שאתה, החיים הם טובים, ואתה אוהב אותם, והעולם הוא טוב, והעולם מביא ברכה. זה העמדה הבסיסית. עכשיו תגיד לי, מה? מביא ברכה. הוא התקע את היד בשקע, מביא וואחד ברכה. כן? יופי, שיחק. אומר, אני יודע, אבל זה שלב ב'. קודם כל אני מנפח אותו. אני צריך לנפח אותו, זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות לילד. חבק אותו, לנשק אותו ולהגיד לו שהעולם הוא טוב, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אין דבר, אין, ככה, זה הדבר. עכשיו, זהו, יופי, פתרת את כל בעיות העולם, ואין אנסים, ואין רוצחים, ואין שודדים, ואין זה, ואין אסונות, ואין כאלה. ברור שיש. אבל זה אני רוצה שזה שלב ב'. אני רוצה קודם כל שיהיה לו, הגרעין יהיה אהבה ואמונה. בעצמו, בעולם, בחיים. אחרי זה נתחיל לעשות לו הבדלות והקפדות, ותשמע, לא כולם, לא זה, פה תיזהר, פה זה, אבל אם אין לנו את, את הנקודה הראשונית, אז הלב רקוב. הלב גמור, כאילו. אז זה כבר... אז הפסדנו את הכל. זה מה שהרב, לכן האלף פה, לא סתם הרב ציודה מיקם אותה באלף. הוא אומר, קודם כל, לפני שאני אחת לך לחלוקות, שלבים, מי כן, מי לא, מתי, איך, כך, הוא אומר, קודם כל, אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. וזה עבודה. זה כמו שאנשים, אתן דוגמה אחרת, אנשים ביקורתיים. אנשים ביקורתיים הרבה פעמים אנשים חכמים וצודקים. ועדיין הם נבלות. סתם, הם לא נבלות, חס ושלום. אלא במובן הזה ש... נו, אז מה אם אתה צודק? תן לנשום, כאילו. ברור, אין דבר בעולם, אני מבטיח לכם, שאין דבר בעולם שאי אפשר למצוא בו איזושהי נקודת גריעות, ואיזושהי בעיה, ואיזושהי מורכבות, ואיזושהי... לא יודע מה, משהו שלא קרה, משהו שחסר, משהו ש... אין דבר בעולם, אנחנו ככה זה. כל דבר בעולם הוא חלקי. כל אדם הוא חלקי, כל אדם הוא מוגבל. לא יודע, אמרו לכם את זה. אבל כל אחד מכם מוגבל, וגם אני ביניכם, כן. נו, אז מה? אז כל מה אתה צריך להצביע על זה? אז מה אם אתה צודק? תן לנשום, תן לחיות, תן ל... זאת אומרת, העמדה הביקורתית היא משלב א' של הבן אדם, היא מהעמדה הראשונית שלו, זה קטסטרופה. זה הורג אותו ואת כל העולם מסביבו. היא משלב ב' היא ברכה אדירה. כי אם אני בא בה ואני אוהב בן אדם, ואני קודם כל אוהב אותו, קודם כל מת עליו, ומלא בו... ואז אני אומר לו, תשמע, בגלל שאני אוהב אותך, אני אומר לך, תשמע לך, כדאי לך להיזהר מזה, אתה יודע, שמתי לב שיש לך איזו נקודה, אם אתה מרשה לי להגיד, אז זה ברכה גדולה. שוכח, תוכיח את עמיתך, חבר שלך. ואז? אה, של בנחת. נכון? אז העמדה הראשונית היא פה קריטית. כנ"ל, אמרתי לכם, האם בן אדם אוהב בני אדם? יש כל כך הרבה סיבות לא לאהוב בני אדם. הוא יורד פה לכפר כאן, האם הוא אוהב אותם? כבר מורכב, פוליטיקה, אויבים, זה, אולי אמא שלו מחבלת, אולי הוא מחבל, כן? מסכים, שאלה לא קלה. אני רוצה מאוד, קודם כל על עצמי, שקודם כל אני אוהב אותם. שם נתחיל לשלול. לפעמים, אתה יודע, אם המציאות היא שרוב האנשים פה, אם זה כבר עוין, אז אני כבר אידיוט. אבל אני רוצה, קודם כל, כל עוד לא ידעתי שזה כפר עוין, או כל מה זה, שיהיה, מה שנקרא, אהבה מקלקלת השוע, שיהיה טעויות של אהבה, ברוך השם.
זה לא
מבלבל לגמרי את כל המערכת המוסרית.
אם אתה אוהב את כולם,
אז אתה יכול לשלב את להגיע בכלל. אתה לא תגיע למצב שאתה רוצה את הביקורת. לא, אז אמרתי. זה לא מישהו לתת לו ביקורת, יכול לא להגיע. אני מסכים, אני רק אומר, זה אזורים אחרים בנפש. יש רצון, אצל הרב קוק יש רצון ויש שכל. רצון זה הזרימה הפשוטה שלך. ההתעוררות הראשונית שלך, כן? עכשיו, פה הרב אומר לך, ההתעוררות הראשונית של יהודי זה לאהוב. עכשיו, על גבי זה בא השכל ואומר לו, אבל, תראה, תבדוק. אני רוצה אבל שקודם כל, יכול שהשכל, יכול שהמסקנה תהיה לא, אבל אני רוצה שהנטייה תהיה כן. תבין, אני אתן לך דוגמה. כן? יכול להיות שבן אדם, חבר מהצבא מזמין אותי הביתה, אליו לשבת. שהוא חילוני, הוא איתי בצוות, אבל הוא חילוני. אני רוצה שהנטייה הראשונית שלך תהיה, וואי, אחי, אני מת עליך, אני בא אליך שבת. הנטייה, לא שאתה אומר לו ככה. כי אני כל כך מת עליו. ואז השכל להגיד לך, תשמע, אבל מה, אפילו שבת, בלגן, לך, לא. אז, ואז אני אגיד לו, אחי, אתה יודע, אתה מכיר, אנחנו, יש את התסריטות שלנו. לא יכול. זאת אומרת, המסקנה היא לא, אבל אני רוצה שיהיה לך פה איזה כן ראשוני, שגיד, איזה מתוק אתה שאתה מזמין אותי, וואי, אני... זה העמדה הראשונית. עכשיו, זה, אתה צודק, זה מבלבל. מסכים איתך. בגלל זה הרב כותב את זה, אם זה לא היה, אם לא, זה לא היה חידוש. זה חידוש. זה חידוש, כי הכי קל להגיד, תשמע, אני עושה עצמי חיים קלים. כל דבר שהוא קצת, לא יודע, אולי יגרור אותי לאיזושהי בעיה, פוסל. פוסל, 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 פוסל. וזהו, סבבה. עולם מוגן. הוא אומר, זה עולם מוגן, אבל הוא עולם מת. עולם שאני לא מוכן להיות בשום עמדה של אמונה ואהבה כלפיו. כן.
למה אנחנו מתגוברים כלפי המון ונוער? זה שמישהו, סבא שלו לא
קיים
אותנו
בלחם ובמים,
אז מה זה קשור
אליו?
זה לא אומר
עליו
כלום.
אני מסכים, אני אומר קודם כל שאלה טובה. עכשיו אני שואל אותך, סליחה שאני נופל עליך, בסדר? אני מתנצל מראש. זה באמת מטריד אותך השאלה הזאת? לא, אני אומר, פגשת פעם המונים בחייך? מואבית?
לא, לא יודע.
אז בוא נשאל את זה, לא, אז בוא נשאל את זה, אז אומר, עקרונית, למה זה כתוב בתורה? ולמה זה לאו זה? סבבה. אני אומר, אני רק רוצה שיהיה לנו את התחושה של ההבדלים בתוך השאלות שלנו. יש שאלה שהיא שאלה עיונית, למה זה כתוב בתורה? יש שאלה הרגשית. אם היית אומר לי, עכשיו אני פוגש נורווגית, כן? שאלה יותר טובה בעיניי. אפילו זה לא כתוב בתורה. נורווגית, שנתגייר, אלי יופי. כן? כי אני מחפש את שאלת החיים שלנו, כאילו. כן, שאלת החיים היא, אני אוהב, אני אוהב. בסוף אני התחתן עם גויה. כן? אז לכן הרב, בוא ניתן דוגמה. הרב בעצמו, במידות ראייה פה, בצניעות, אומר שאלה כזה, אומר, הרי אני מדריך אתכם לאהוב. אז למה אנחנו, צניעות זה עולם שהוא מלכתחילה מסניא את הנשים? המין הגברי לאט לאט שונא את הנשים. כי צניעות, כי היא נהיית אויב. לא, אף אחד לא אומר לך שהיא אויב, כן? אבל העולם של הצניעות, הקודים של הצניעות, המערכת המוסר, הספרי מוסר, ופה, ותיזהר, ולילית, ושטן, ולא יודע מה, וירורי עבירה, ופה, ואל תראה, ואל תסתכל, ואפילו באצבע. אז לאט לאט זה נהיה שטח, אתה יודע, שטח צבאי סגור, כאילו, אזור של נשים. אז אומר, אז יוצר סינה. אז אולי לא נהיה צנועים. הוא שואל את זה הרבה. הוא לא שואל ככה, כן. אומר, יש פה באמת, אז קודם כל הרב שם העמל, אומר, אנחנו נכריע לצניעות, אבל רק אחרי שנזכיר לעצמנו כל פעם שאנחנו נוקטים אקט של צניעות, שאנחנו אוהבים נשים. שוב, זה אותה עמדה. אם בן אדם הוא מתבלבל בזה, ואישה הופכת להיות שטן, בלי שהוא שם לב או אויב, אז הוא כבר הרס את הדבר הכי יפה בעולם. את הזוגיות שלו, את האהבה שלו, את האנושיות שלו. אתה יכול שלו לאהוב בני אדם, סתם. אז מה עם אישה? מה היא חטאה? כן. אז המורכבות הזאת אנחנו חייבים ללמוד איך להכיל אותה, שמצד אחד אני אוהב, והנטייה הראשונית שלי היא לאהוב, ולהתקשר, ולהתחבר, ולהיות אמפתי, ולהיות לבבי ולתת ואז לפעמים אני אצטרך לסגור אותה, קודם כל אני פותח, יכול להיות שלפעמים אני אצטרך לסגור כי צניעות, כי תרבות זרה, כי עבודה זרה, כי לא יודע מה, אבל קודם כל פתחתי. וזה, אני חושב, זה הפולס הראשון, זה מה שהרב מקפיד איתנו. זה באמת מבלבל לפעמים, מסכים. אדם, אני חושב, זה גם תקופות שאדם צריך לראות, אם הוא יותר מדי פה, שילך קצת לפה, יותר מדי פה, צריך איזה איזון בתוך זה. אם אדם יותר מדי פתוח, אז זה באמת נהיה הפקרות. ואין לו בכלל שום בקרה. אז זה כבר הפקרות, זה לא אהבה. זה כבר... יש סוג של אהבה שהיא חסד שהוא עריות, ככה מובא הרבה פעמים בספרים.
שומה?
עריות, עריות. כן, כן, כי חסד הוא עושה, כביכול, התורה, הפסוק אומר משהו מופרך כזה, שאם הוא שוכב עם אחותו, חסד הוא עושה. חסד שהוא עושה. הוא על נפש, זה גילוי עריות. זאת אומרת, זה חסד שנפל, חסד מקולקל. זה הקצה של אהבה בלי שום גבולות, בלי שום ביקורת, בלי שום דין, חסד בלי דין, אז הוא יכול להגיע אפילו לגילוי עריות. ברור שצריך את זה, אבל עדיין בספירות החסד קודם לגבורה. קודם כל חסד, ואז הגבורה מצמצמת אותו. בסדר, לא מדבר סינית, מכירים, חסד, גבורה, בסדר? ימין, שמאל. טוב. ודרך אגב, בפוליטיקה זה הפוך. הרי ימין, בספירות, הימין זה החסד, יד ימין זה החסד, ושמאל זה הגבורה. הימין זה אהבה בלי גבול, והשמאל צמצם. תיזהר, תראה. עכשיו, בפוליטיקה יש איזה היפוך. בעולם, בנגלה זה הפוך. שהימין הוא... ככה והשמאל הוא...
ימין ושמאל זה בכלל משהו
שקשור לכלכלה. לא, ברור, כן, כן.
הרב, גבורה זה מידת הדין כאילו?
כן, כן. זה תמיד המידות הצמצום והאיכות, הריסון. טוב, אז זה היה סעיף א'. עכשיו בואו נראה איך הרב מתחיל לפרוט את זה. בעצם אמרתי לכם, זה סוג של משנה, סעיף א'. עכשיו נראה את הגמרא. זאת אומרת, נראה הרבה ניואנסים והרבה מסחב, אז לאט לאט נבין למה הוא התכוון, כי באיזשהו מקום זה סתום מאוד, השורה הראשונה. אז בואו נראה מה הרב אומר בסעיף ב'. אני מתלבט, אם לא, לקרוא אתכם את, רגע, את סעיף A, כי הוא מסביר טוב את סעיף א'. מה אתם אומרים? בואו נקרא רגע את A, בסדר? אז תזכרו לי שעשינו V על A, בסדר? אהבת הבריות, הנה הרב עכשיו אומר, טוב, דיברת לי מופשט, תגיד לי איך זה בתכלס, איך אנחנו מול הגויים, איך אנחנו מול אנשים זה, איך אנחנו מול רשעים, מה אתה אומר לי, תואב, תואב, תואב. תרגל, בבקשה, סעיפה. אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה. אהבת הבריות זה לא הכוונה בכלל בני אדם, בריות הכוונה חיות. חיות, צמחים. כל מה שנברא, בריאות זה כל מה שנברא. אהבת כל האדם בייחוד, כל העמים כולם. שוב הרב פותח, אומר אדם צריך לאהוב, לאהוב אדם, לאהוב את כל האנשים, את כל הצמחים, את כל החיות. למה? בטח, אנחנו יהודים, בני אברהם, חפץ עילויים. צריכים להתפלל כל יום ב-18 שהאירופאים ימשיכו, שיצליחו, שיתוקנו, שיהיה להם טוב, שאמריקה ככה תסגשג, שהבורסות... לא יודע, שיהיה להם טוב. טוב, אולי טוב מוסרי, כן, שיהיה להם קודים, שיהיה מצוות בני נוח. צריך להתפלל עליהם.
באנגליה יש להם דריכה לשלום המדינה,
כאילו יהודים הבריטים. כן? חפץ עילויים, מותקומתם, הרוחנית והחומרית. אנחנו באדם. אני רוצה שיהיה רעבים באפריקה, מה חס ושלום. צריך להתפלל עליהם, שימצאו אוכל, שיהיה חלוקה צודקת, שיצליחו להעביר להם משאבים. עכשיו, הרב אומר, רגע, רגע, אני יודע, אני יודע, אני יודע. אתה עכשיו אומר לי, איך, חלס, מה? קראתי בתורה, דומים, אוהבים, עמלק, זה, פה, שם, עיר הנידחת, בן סורר ומורה, חורגים כל דבר שזז, אני מכיר אתכם הדתיים, כן? אז איך אתה מיישב לי? אז הרב עכשיו מתחיל לתפור את התפרים בצורה יותר עדינה, כירורגיה עדינה. והשנאה צריכה להיות רק על הרשעה והזוהמה שבעולם. צריך לסנוע רשעה וזוהמה. כמו שברוריה אמרה לרבי מאיר, כן, איתם הוא חטאים ולא חוטאים. ברור שאני שונא, אני שונא זוהמה, אני שונא תרבות ברברית, אני שונא רצח, אני שונא עבודה זרה, אני שונא גילוי עריות, אני שונא תרבות שטחית מגעילה ומסואבת, ואני שונא רצחנות, ואני שונא... עכשיו, ואני אוהב מאוד בני אדם. כפילות, נכון, סתירה, נכון, הרי בני אדם עושים את זה. בסדר. אז... יש פה איזה כפילות, הכפילות היא שיש בתוך האדם, אפילו אני אגיד לכם את האמת, אפילו בתוכי, עד שאנחנו רצים לאחרים, אדם גם לא יכול לאהוב את עצמו הרי, אם הוא ביקורתי. כי גם אני, שאומנם יש בי צלם אפילו יהודי, ויש לי צלם אלוקים ונשמה טהורה וכל, גם אני עושה חטאים, עושה טעויות ופוגע באנשים וחושב מחשבות רעות. נו, אז איך אתה אוהב את עצמך? אז גם בתוכנו יש את החלוקה הזאת, ואנחנו עושים אותה אינטואיטיבית, שאינטואיטיבית אדם אוהב את עצמו, אבל מסתייג, אם הוא בן אדם כנה, מסתייג מהטעויות שלו. אז אתה אוהב את עצמך או לא? אומר, אני אוהב את עצמי, בטח שאני אוהב את עצמי, אני מת עליי. רק מה, אני צריך לתקן, יש בפריפריה שלי, כאילו כל אדם כאילו אפשר להגיד, זה, הוא לא מנסח לעצמו את זה אפילו, אבל ככה, כשהוא בריא, ככה הוא חי. הגרעין שלי הוא סוכר. בפריפריה שלי, בקליפות, כמו שכתוב בספרים, כן? שם יש טעויות, יש חטאים, יש עיוורון, ויש יצרים, ויש זה שמבלבלים אותי. אבל אני כאילו, הארדקור, זה מותק. אומר, הרב קוק, למדת מעצמך עיקרון גדול, שאפשר לאהוב ולסנוע באותו נקודה. עם איזו חלוקה פנימית. גרעין, קליפות. זה למדת על עצמך. אם אדם לא עושה את זה על עצמו, הוא לא יכול ללכת צעד על כלפי אחרים. קודם כל צריך לדעת זה לעצמו. יש אנשים שנופלים בשני הכיוונים. יש אדם שאוהב את עצמו וגם את הקליפות. הוא לא... ככה אני, מה תגיד? אני מת על זה. אני סוכר בכל הטעמים. נו, אף פעם לא טועה. כן? זה אני, זה מה שאני, זה מה ששמע, זה צד אחד של טעות, של חוסר חלוקה, נתקל, של חוסר הבדלה, של חוסר מוכנות לקלף מעצמי, לסנוע בעצמי דברים, כן, אפשר להגיד ככה. ויש צד הפוך, שאדם כל היום רואה את החטאים שלו, את החסרונות שלו, את הזה ואת הפה ואת השם, והוא כל מדוכה, והוא כל מן מרגיש כמה הוא רע וכמה הוא בעייתי וכמה הוא... ואין אהבה שם, אין אהבה.
כמו בחשובה,
זה גרים כאובים, בבקשה. יפה. אז אותו דבר, אחרי שאדם מבין את זה על עצמו, אז עכשיו הוא יכול להתחיל להבין את זה גם על הזולת וגם על האנושות. באנושות יש צלם אלוקים ויש טומאה וסיום. ואנחנו אוהבים מאוד את צלם אלוקים, מאמינים מאוד בצלם אלוקים, שמחים בצלם אלוקים. כל אדם שאנחנו מבצבץ בו איזשהו ניצות של צלם אלוקים, אנחנו מבסוטים עליו חבל לזמן. ובמקביל אנחנו זהירים כלפי כל מיני גילויים של רישה ותומה. תכלס, לכן אנחנו בעד העמים. אמרנו, א' קודם לב', גרעין קודם לקליפות. קודם כל אנחנו אוהבים את הגרים, אחרי זה אנחנו מתייחסים גם לקליפות, גם ככה ביחס לאנושות. אי אפשר כלל, תראו שורה שלישית בסעיפה, אי אפשר כלל לבוא לידי רום הרוח, שלא הודו להשם קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו. אנחנו רוצים לקרוא בשם השם לכל העולם. אומר הרב, זה לא יקרה אם אנחנו לא נאהב אותם. הגויים יש להם חושים. אם אתה קורא אם תקרא בשם השם ואתה שונא אותם, לא יקבלו. למה שיקבלו מי ששונא אותם, מי שבז להם, מי שרוצה רק לברוח מהם? לא יקבלו. אז לעולם לא תהיה גאולה עד שלא תהיה אהבה פנימית. זה משהו שהוא לא רק במילים, הוא לא באמת אקספתיים, הוא באמת עמדה פנימית רוחנית. אי אפשר כלל לבוא לידי רום הרוח שלא הודו להשם קירו בשמו עודים ועמים על אותיו בלא אהבה פנימית. עם כלב הנפש להיטיב לעמים כולם, לשפר את קנייניהם, לאשר את חייהם. תכונה זו של אהבת כל העמים כולם היא שמסגלת את רוחה דמלכה משיחה לחול על ישראל. זה מה שמביא את המשיח, או לפחות הרוח המשיח. עכשיו, שאלה מספר 2, אבל בתורה יש כל כך הרבה שנאה. אומר הרב ככה, בכל מקום שאנו מוצאים בתורה, כן, רמזי שנאה, בחז"ל או בתורה, הרינו יודעים ברור שהכוונה רק על הרשעה, שהיא מרתקת בחוזקה את האיגוד של עמים רבים. על המנגנונים של הרשעה ששולטים ותופסים, יש להם כוח על האנושות גם בהווה ובייחוד בימים מקדם, שהייתה זוהמת העולם יותר מסוימת. באמת התורה והתנך פונים לעולם יותר רע, ולכן גם הדין יותר חזק. התנך יש בו צדדים מאוד אלימים, נכון? זה לא כי חס ושלום אבותינו וגדולינו היו אנשים שנאה ו... תשמע, יש לך תופעות שהיום אנחנו בכלל לא מכירים. נכון, אנחנו דאעש אנחנו מכירים, כן? אבל תחשוב שדאעש זה האום לעומת מה שמסתובב בימי התנך. מה? המולך וכל מיני קוצצים רגליים, קוצצים ידיים, פרקים זה, שורפים, גוררים, הורגים בן אדם על כלום.
אז זה לא היה רק אצלנו, זה לא היה רק אצלנו, זה היה גם אצלנו.
כתגובה.
לא רק כתגובה, אנחנו נצבים להרוג את כל העמים בארץ, כאילו, להגיד להם ראש תברכו
שלנו. מסכים, מסכים, נכון, נכון. אני אומר, זה עולם מאוד אלים, זה עולם מאוד, רק צריך להבין את ההקשר. ההקשר הוא שאם אתה שנייה מסתובב, יש לך חרב, יש לך כידון בראש. זה ההקשר. עכשיו, זה אולי קשה לנו לקלוט את זה, קשה לנו בכלל להכיל מצב כזה. אנחנו רואים סרטים מימי הביניים, או כאילו שמתעדים סרטים, זה נראה לנו, לא יכול להיות שאנשים נלחמו ככה. רצים, אתה יודע, אנחנו, היום העולם הוא כל כך סטרילי, לא שהוא לא פחות אכזרי בנקודות מסוימות, כאילו הוא יותר קטסטרופלי, אבל יותר סטרילי. תבין, לחיצת כפתור אתה יכול להרוג את כל העולם. אבל אנשים היום, רובדאים שגם גויים, לא תוקים חרב אחד בשני. זה לא דבר, לחשוב שהיו מלחמות, שאנשים היו, כל המלחמה היו אנשים רק מרחץ דמים כזה שאתה צריך פשוט לתקוע חרב, אי אפשר לתפוס את זה בכלל. עכשיו, אנחנו עוד היה איזה איזון בתוך העם ישראל, היה גם אנשי הצולה, היה נביאים, היו אותו דוד המלך שחזר מהקרבות, גם שורר את ספר תהילים והיה ענב. ובכל זאת, כן. אבל עדיין היה איש ענב ושבל רוח ומשורר ועדי נפש, כן. אבל בימים אחרים לא היה את האיזונים האלה. אי אפשר, מי שקורא תיאורים של היסטוריונים, של עבודה זרה, התקסים של עבודה זרה, שמרחם, איזה אורגיות ואיזה אלימות, פוגענות עצמית שהיו עושים שם, זה אתה לא מאמין, זה חייתי, זה פשוט פראות חייתית שאנחנו ברוך השם עברנו את זה פה ושם, כשיש איזה מקרה אחד כזה אתה אומר איפה זה צץ, אבל זה כאילו איזה שאריות מהעולם הקדום. כן, אתם רוצים להבין מה זה העולם הקדום, תראו את הכי פסיכופטים של היום, תצרפו אותם לחבורה, תבינו מה זה העולם הקדום. וזה עוד כלום, תכלס. כי זה עמים שכל הגרעין... אז בעולם כזה, אתה... עם ישראל באמת צריך להיות, להקשות את אורפו ולהיות... ללבוש בגדי עשיו. כן? אבל... קודם כל, ברוך השם, העולם מתקדם. זה דבר ראשון שהרב אומר. הוא אומר, וגם היום, כשיש גילויי שנאה, ויש, גילויי השנאה הם רק על הרשעה שמרתקת וחוזקה את האיגוד של עמים רבים, גם בעובר, בייחוד בימים מקדם, שהייתה זוהמת העולם יותר מסוימת. אבל עלינו לדעת, כי נקודת חיים, אור וקודש, תמיד לא זזה מהצלם האלוהי שנכנן בו האדם בכללו. אין אדם שאין בו קדושה. בוודאי. הוא אומר, נקודת חיים אור וקודש לא זזה בצלם האלוהי שנכן בו אדם בכללו. בכללו הכוונה כל אדם. וכוננו בו כל עם ולשון. כל אחד לפי ערכו. יש ניואנסים, יש הבדלים, ויש זה, ויש יותר, ויש פה. אבל ודאי שכל אדם יש בו מוסריות, יש בו מחשבה, יש בו רגישות, ויש בו... לא מדבר, כל תרבות לוקחת את זה ומפתחת דברים אחרים ונוגעת בדברים אחרים ומדגישה, מבליטה, אבל יש את זה. אני חושב שכל אדם שפוקח את העיניים שלו קצת, הוא רואה את זה בחוש. ומתוך נקודת וגרעין, סליחה, גרעין, הנה זה הגרעין שדיברנו עליו, גרעין קודש זה של צלם אלוקים שבאדם, הוא יראה, עליו אנחנו סומכים. אחרת לא היה לנו טיפת אמון בהתקדמות של העולם, על זה אנחנו בונים, הוא ירומם את הכל. ומתוך נקודת חיים זו, אנו חפצים את העילוי הגמור שיכול בעולם, את אור הצדק והמישרים. המתאחד עם ההוד והתפארת, עם הקבורה והנצח והשלמת היצור כולו, והאדם בכל אגפיו תחילה. טוב, פה הרב קצת עושה סדר בספירות, לא ניכנס לזה. זאת הנשמה הפנימית המונחת בעומק הדעת של כנסת ישראל, שברוח השם עלינו הננו הולכים ואומרים אותה לחיים עשיים. זו העמדה הכי פנימית של התורה. זה נכון שמישהו רק בנגלה לא תמיד הוא רואה אותה. בנגלה לפעמים אתה נתקע רק בערים, זה השנאה מה שנקרא. צריך פנימיות התורה. כמו שכלפי רשעים ישראלים, בלי פנימיות התורה, אנחנו עלולים להישאר רק בשנאה. מכירים את זה? יש איגרת מפורסמת, נתקלתם בה, איגרת תקנה? מישהו נתקל? תקראו, ככה, סתם, ככה, לפני השינה.
על הסגולה ועל ה...
כן. אז שם הרב הרדב"ז, שהיה מגדולי העדה החרדית בתקופת הרב, מאוד העריך את הרב, לכן הוא מאוד התווכח איתו. והוא אומר לו, תשמע, אתה מקרב את הרשעים האלה, את הפיקורסים, את הכופרים האלה, זה, אתה תאמין, אתה מחזיק אותם בעצם, אתה מחזק אותם, אתה נותן להם לגיטימציה. מה, איך אתה בכלל? הם לא יהודים בכלל. הם איבדו את הכל. ואז הרב משיב לו איגרת מאוד חשובה, מאוד יסודית, היא זכתה לכינוי איגרת תקנה, כאילו תיקון, אבל האמת היא שזה כאילו בסדר, פשוט תו קוף נון אי, כן? לא שמישהו קרא לה איגרת תקנה. היא אחרי תו קוף נון דלת, אז היא תו קוף תקנה. אבל יצא, כנראה בהשגחה, וזה באגרות ב', והרב שם כותב על כל מיני נימוקים וטיעונים והסברות, ובסוף אולי הוא כאילו אומר, האמת היא שמי שלא טעם פנימיות התורה, באמת לפעמים לא יכול להכיל את המורכבות הזאת. איך באותו אדם יש גם בניגלה, הוא חוטא ומחלל שבת ובעיניים פנימיות יש בו הרבה צדדים של טהרה, של קודש. הניגלה לא יכול, הניגלה צריך חתוך. אז רגע, הוא חוטא, אז הוא לא יכול להשלים עניין, הוא סגור, רשע. מה?
אבל גם הרב עצמו אומר שלא בדור שלנו, אבל גם הרב עצמו אומר שבדורות קודמים היו אנשים שלא היה בהם כביכולת.
כן, 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 לפחות בדור שלנו. בואו נדבר על דור שלנו. זאת אומרת, הפנימיות היא פותחת לנו למצב מורכב. ככה כלפי רשע מישראל, ככה כלפי גוי, ככה כלפי גם עצמנו בפועל. יש גרעין ויש קליפות. זה התפיסה הכי הכי ראשונית של פנימיות התורה. טוב, אז זה היה סעיף A. בוא נראה אם כבר גלשנו לסעיף A. אז נתגלש סעיביו רק כי מישהו שאל פה על המלאק. אז תראו עד איפה הרב לוקח, אני לא הולך להסביר את זה כי אני לא מבין את הפסקה הזאת, אבל רק שתראו אותה. כן? הוא אומר ככה, מידת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים, שהיא מאוד מאוד גדולים, צדיקים, היא כוללת את כל הברואים כולם, ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר. צדיק זה אדם כזה, אחר הוא צדיק יסוד עולם, זה אדם שאוהב באמת בלב ובנפש כל אדם. כל אדם. לכן כל אדם שבא אליו, מקבל אהבה. מקבל גם לפעמים עצה נכונה. כי כשאתה אוהב אדם, אתה גם יכול לתת לו עצה נכונה. אם אתה לא אוהב אותו, אתה גם יכול להגיד לו הרבה עצות כמומחה חיצוני. לפעמים פחות, לפעמים זה. אם אתה אוהב אותו, אז אתה בדרך כלל כל כך מרגיש אותו, שאתה יכול לתת לו עצה מכוונת. צדיקים גדולים הם ממש אוהבים את כל העולם, את כל האדם. ולא, אינה מוציאה מן הכלל אהבה של הצדיקים שום דבר. כי הכל זה אור השם. בכל דבר הוא מוצא איזה התגלות של השם. ולא שום אב ולשון. ואפילו המלאק אינו נמחק כי מתחת השמיים. אבל על ידי הזיכוך מתעלהו לשורש הטוב, אשר הוא מעל השמיים. ואפילו בעמלק הוא מוצא איזה שורש טוב, אחרת הוא לא היה. ונכלל הכל באהבה עליונה, הם מדמים לבוראם, שהקדוש ברוך הוא אוהב את כל ברואיו, כנראה גם את עמלק. אחרת הוא לא בורא אותו. כן? יש איזושהי נקודה, אולי רק עוד... אלפי שנים שנגלה אותה, אבל יש איזושהי נקודה שבגלל גם המלאק ראו לאהבה. אלא אחרי שהרב אומר, זורק אותנו לכזה גובה, אומר, עכשיו בוא נרד, צריך כוח גדול וטהרה עצומה לייחוד נשגב זה. צריך להיות אדם כל כך מתוקן, כל אהבה, וזה משפט חשוב, כל אהבה, אפשר לאהוב מישהו שהוא רחוק או מסואב ככל שאתה יותר חזק. זה ממש על הציר. ואם אני אומר, אתן דוגמה פשוטה, בוא נתחיל בדוגמאות פשוטות. אם אני, בוא ניקח דוגמה הכי פשוטה, חילוני דתי, בסדר? האם אני אוהב את החילונים? עמדה ראשונית, ודאי שכן, נכון? אמרנו. הלאה, שלב ב', קצת בעיה. כי אם אני אוהב אותו, אני כמו, אני הולך איתו, אני סתובב איתו, אני אוכל את התרבות שלו, אני רואה את התוכניות שלו, אני לובש את המותגים שלו, אני רוקד במסיבות שלו, ואני חילוני. בטח, בטח. אני אומר, זה טענה קשה. אז אני אוהב שונא. כבר הכנסנו... התחלתי אוהב, קודם כל אני אוהב אותו, יהודי, צדיק, צדיק יסוד עולם, איזה נשמה יש לי, ברוך השם. אוהב שונא, כי מסוכן בזה עכשיו. איך אפשר יותר לחדד את האהבה ולהפיג את השנאה? ככל שאני יותר נאמן לעצמי, אני יכול יותר לאהוב אותו. כי הוא לא מאיים עליי. הוא לא יבלע אותי. ואתם? ככל שיש לי יותר עמוד שדרה פנימי, אני יכול עוד יותר להעריף עליו אהבה. כי הוא לא, אתה יודע, הוא לא... אני יש לי, אני אוהב, אני יודע מי אני, אני מחובר לקדושה, מחובר לקדוש ברוך הוא, ואני אוהב אותו. אבל אם אני מעורער ומבולבל ומקולקל ולא יודע מה, אז אני צריך להיות יותר שונא ופחות אוהב. כן, צריך הגנות. השנאה זה תוכנת הגנה. בגדול אנחנו רוצים לאהוב, אבל יש תוכנת הגנה. שאם אני אוהב יותר מדי, אני עלול להיות כמוהו. אז שנאה היא תוכנת הגנה. עכשיו, ככל שאדם יותר מחובר לעצמו, ויש לו שורש עמוק, יש לו עמוד שדרה פנימי, יש לו אמונה חזקה, אז הוא יכול יותר לאהוב. ולכן הרב אומר, אני אין לי בעיה גם לאהוב רשע גמור. כי הוא לא נוגע בי, כאילו. לכן אני יכול לחבק אותו. ולאהוב אותו אקסטרה לארג'. וגם הוא יקבל את האהבה שלי. הוא יקנע, כאילו, הוא ירפה. כי אם הוא קצת יקלוט, יש פעם שמעתי מישהו שעסק הרבה בהחזרה בתשובה. זה אמר שאמרו לו אחרי כן, אחרי שהוא עשה ככה, התעסק הרבה בתחום, סמינריונים וכל מיני זה, ותהליכים, בעלי תשובה וזה, אמרו לו אחרי זה הבחורות, הבנות שחזרו בתשובה וזה, אמרו לו תדע לך שבהתחלה בדקנו אותך, עשינו לך עיניים, עם השיער, זה, כל מיני, כאילו, כל מיני התייפיפויות. כי אם היית שם עלינו, אז היינו עוזבות החדר. אז אתה כאילו, אתה כמונו, כאילו, אתה עם כיפה, עם זקן, אבל בעצם אתה... בגלל שלא שמת עלינו, כן? אמרנו, אופס, יש פה בן אדם רציני, יש פה ידע יודע. ואמרו לצחק ככה, בזהירות, כן. אבל יש פה איזה עיקרון. העיקרון הוא שאדם יכול לאהוב, ואפשר להגיד במשקלים, בין אהבה ושנאה, שככל שהוא זקוק פחות להגנה של השנאה, הוא יכול יותר לאהוב. דרך אגב, זה גם לא רק ברשע או בן אדם בתרבות שלילית או זה. זה כלפי כל אדם נכון הדבר הזה. שכשאדם נאמן לעצמו, הוא יכול לאהוב את השני. למה? כי אם אני מעורער, השני מאיים עליי. אני קצת שונא אותו. אני קצת שונא אותו לא, כי, לא משנה מי הוא. לא משנה מה מעשים כזה. אני קצת שונא אותו כי הוא מערער אותי. הוא מבלבל אותי, כי הוא בולע אותי, כי הוא חזק כזה, גדול כזה, חכם כזה, ואני כלומניק, ואני לא יודע, ואני זה, אז אני צריך להגיד שהוא טיפש, שהוא אידיוט, שהוא לא בדיוק, שהוא לא יודע מה חיים, אני צריך להתנגד אליו, כי אם לא, אז אני, הוא שואב אותי בוואקום. אבל אם אני אוהב את עצמי, יש לי עמידה פנימית לזה, אני יכול לאהוב אותו, איזה יופי, זה בן אדם מקסים. אני פנוי לאהוב אותו, הוא לא מאיים עליי, יש לי את עצמי.
ואם אין לי מספיק
להיות שמיים בנדיף שלו? יכול להיות, כן. יכול להיות שבפועל, באותה נקודת זמן, יכול להיות, אומר, עכשיו לא עליך. אם ירצה השם תחזק עוד קצת, תוכל לחבק יותר, תוכל להיות יותר בעמדה פתוחה ושופעת. כן, זה כל אדם צריך לדעת איפה הוא נמצא. גם לא כל אחד... לא כל אחד מערער אותו אותם דברים. סתם נגיד בחילוניות יש צד פילוסופי עיוני מחשבתי, ויש צד תבטני רגשי יצרי. יש אנשים שנופלים יותר מזה, אומר אני העמדה שלי מאוד, התפיסת עולם שלי ברורה, אממה יש לי יצרים, אם אני נכנס לעולם היצרי חלי על הלאה. יש אנשים הפוכים, בריצרי זה שטויות, זה עולם של זבל, אני לא בכלל לא... לא רוצה בכלל להתקרב לזה, זה גול נפש. אבל אם אני נשאב יותר מדי לתפיסות ולזה, שם אני מאבד את הידיים והרגליים. אז כל אחד זה משהו אחר מאיים עליו, ושם הוא יותר צריך לשים הגנות. טוב, אז ראינו את איבה. מה השעה? יש לנו עוד זמן? מה?
שבע דקות.
מה נעשה? נרוויח עוד פסקה ממקום אחר. לא, לא, כי זה נושא אחר, אני לא סתם שגע אתכם. תראו את סייף יוד. כן, כן. אלא אם כן תגידו לי סטופ, בסדר. אני מקבל את הדין. להשתדל לזכור לאיפה קפצנו. אז עכשיו, אחרי שלכל מה שדיברנו בשיעור, נקרא את סייף יוד בלי להסביר, ואתם תבינו אותו. מאמינים?
כן.
יופי. אז תראו, תראו פה הרב שוב. שוב משחק על זה, זה מאוד דומה לסעיפי. רק יש דברים שנוספו פה ביוד. אהבת הבריות צריכה טיפול מרובה. שוב הרב מעודד אותנו, לאהוב, לאהוב, לאהוב את הבריות. צריך טיפול, צריך להחיות את זה, צריך לעורר את זה. להרחיבה, ברוחב הראוי לה, להיות עם לב רחב. נגד השטחיות הנראה בסקירה הראשונה על ידי שימוש שאינו כל צורכו. אומר, המבט השטחי, כבר הרב רומז לנו, שמבט שטחי של שימוש שאינו כל צורכו של תורה, מי שלא שימש תלמידי חמים כמו שצריך, אז המבט השטחי אומר שהתורה היא נגד. היא חוסמת, היא מידת הדין, היא מצמצמת, היא... אומר הרב, לא, 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 זה שטחי, זה סקירה ראשונה, זה שימוש שאינו כל צורכו. בין מצד התורה, בין מצד המוסר המנהגי. גם המוסר וגם התורה נראים כמצמצמים. כאילו יש ניגודים, כאילו התורה מתנגדת לזה, או לפחות שוויון נפש, אדישה לזה. לא אכפת לה מזה. האם לתורה אכפת שנאהב בני אדם? יש הרבה דתיים שיגידו, אתה יודע מה, יש אנשים יגיד לא, לא אוהבים את הגויים. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה יגיד, תראה, לא יודע, לא כתוב בתורה שום דבר על זה. כאילו, יש אתה חכם אוכל ליהודים, אבל איפה כתוב בתורה שצריך לאהוב גויים? לא יודע. לא, אתה צודק, הרב חיים ויטל אמר שזה גם על גויים. אבל אפשר להגיד, רעך, זה, אפשר ללמוד, להבין בפשט שזה יהודי דווקא. הרמב״ם פוסק שזה יהודי. אבל בסדר, אתה יודע, זה כאילו, זה בדיוק עצם הדיון, הוא כבר כבד שאתה, זה מערכת את כל האהבה. כן? אהבה טבעית, אני מתכוון. אז הרב אומר, זה נקרא שימוש שאינו כל צורכו. זה שימוש שאינו כל צורכו, כי אתה... תסתכל על אברהם אבינו, מה אתה מדבר בכלל? כל אהבה לכל דבר שזז, לכל עם, לכל אדם, לכל יצור נאלח, לכל איזה טועם במדבר ולכל איזה סדומי אומלל ב... זה, אנחנו קודם כל מתחילים מאברהם. אברהם, יצחק, יעקב, זאת אומרת, זה... האבות הם מלאי אהבה, ודאי אברהם, אברהם זה החסד בעצמו. אבל צריך... צריך שימוש אגון כדי לא רק לראות את ה, את ה, רק לקרוא את ההלכות ואת הזה וכל מה שמסביב כאילו לא קיים. אם אדם קורא רק הלכות, אז ברגע שההלכה לא דיברה על זה, לא יודע, תורה לא אומרת על זה כלום. נו אז מה? אז אין מידות? הרב אומר, היחס הראשוני שלנו בנוי קודם כל על מידות ואז על הלכה. מידות זה הרגש הטבעי היהודי, הרגש הטבעי, האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל, זה מידות. עכשיו יש הלכות, תראה, אבל תיזהר פה ופה תיזהר יין שלו, בסוף תשתה איתו זה, בסוף בבת שלך תתחתן עם... מתחיל כל מיני זה, אבל קודם כל יש מידות. עכשיו מי שלא שימש כל צורכו, ויש נקודות בתורה שמפתחות דווקא את עולם המידות ולא את ההלכה. העולם של האגדה, העולם של הפנימיות, העולם של... אז הוא חושב שהתורה היא או מתנגדת או בשוויון נפש כלפי אהבת הבריות. אבל הרב מתנגד לזה, כי היא צריכה להתמלא תמיד בכל חדרי הנפש. והמעמד היותר עליון באהבת הבריות צריכה לקחת אהבת האדם. אהבת הבריות זה יותר רחב, אמרנו, כל מה שנברא. והיא צריכה להתפשט על כל האדם כולו, למרות כל שינויי דעות, דתות ואמונות. צריך לאהוב גם את הבודהיסטים וגם את ה... זה... בטח. ולמרות כל החילוקים של הגזעים והאקלימים, תרבויות שונות, נכון הדבר, לרדת לסוף דעתם של העמים והקיבוצים השונים, כמה שאפשר ללמוד את אופיים, את תכונותיהם, למען דעת איך לבסס את האהבה האנושית על יסודות המתקרבים למעשה. צריך ללמוד, ללמוד להכיר את התרבויות האלה, גם כדי לדעת במה להעריך אותם וגם לדעת במה לתת להם. כי רק הנפש עשירה באהבת הבריות ואהבת אדם תוכל אהבת האומה להתנסה בגאון אצילותה וגדולתה הרוחנית והמעשית. הרב אומר, רק מי שאוהב בני אדם, אז הלאומיות שלו מתוקנת. מי שלא אוהב בני אדם, הלאומיות שלו נהיית פשיסטית. נהיית אגואיזם של ענק כזה. רק אנחנו, רק אנחנו. כולם ג'וקים. זה מסוכן, אומר, אם אין לך בבסיס אהבת הבריות, צריך אהבה לאומית, אבל היא יושבת על גבי אהבת הבריות, ואז היא בריאה, כמו שאדם אוהב את המשפחה שלו, יש איזה ריכוז יותר אינטנסיבי כלפי המשפחה. זה בסדר, זה בריא, אבל לא בגלל שאתה אוהב את המשפחה שלך, אז השכן שלך הוא נבלה והשכן ממול הוא טרפה. מה פתאום? זה חולני כבר, נכון? אני, בסדר, זה לא אומר שאני טוב כמו שאם אני הבן שלי, אבל זה עדיין, יש כאילו, כאילו באהבה הלאומית, כאילו ברור לנו שברגע שאתה אוהב את עם ישראל, אז כולם מסביב צריך להרוג את כל השאר, כאילו. במשפחה בחיים לא תגיד ככה, שכשאני אוהב את המשפחה שלי, וברור שיש פער אדיר בין איך שאני אוהב את המשפחה שלי, לבין איך שאני אוהב את השכינה שלי, לא את השכינה, את השכינה. את הקהילה, את האנשים האחרים, את הפות, עכשיו, כן? אז אני... יש פעם, כן? נו, אז מה, אז בגלל זה אני צריך להגיד שאנשים רעים, שאנשים זה, שאני לא אוהב אותם. צריך, כאילו... זה קשור, יש תרכיז, יש נקודה מאוד מאוד פנימית, מרוכזת. יש מכאן יוצאים, לכל מיני מעגלים. בסדר? ככה בדיוק צריכה להיות אהבת העמים. שאני אוהב את העם שלי מאוד, אוהב את המשפחה שלי ואת השורשים שאליו אני משתייך, ומכאן אני יוצא לעוד הרבה תרבויות. הרבה. כי רק הנפש עשירה באהבת הבריות, ואנחנו כבר מסיימים, אני רואה שאתם מזיעים, ואהבת אדם תוכל אהבת האומה להתנסה בגאון אצילותה וגדולתה רוחנית והמעשית. עכשיו תראו מה אומר. משפט אחרון, משפט מחץ. וצרות העין הגורמת לראות, שלוש שורות אחרונות, בכל מה שחוץ לגבול האומה המיוחדת, כל מה שחוץ לישראל, כן? אפילו אם הוא חוץ לגבול ישראל, רק כיעור וטומאה, כן? צרות העין שאומרת, אין, רק אנחנו, רק אצלנו הכל המוסר וכל האמת וכל הקדושה וכל הזה, כל מה שמסיים יש שקר וטומאה וקשקוש והבלים, כן? אומר הרב, הצרות העין הזאת היא מהמחשקים הנוראים שגורמים הריסה כללית לכל בניין הטוב הרוחני שכל נפש עדינה מצפה לאור. אומר, זה מרסק לנו את כל הבניין הרוחני שלנו. יש בזה משהו, הקמימות הלב כזאת וכזה חוסר רגישות ראשוני, שאם אדם חי ככה בלגן, הרס כללי. שבת שלום. נמשיך פעם הבאה.